אנחנו בפרק ב', פסוק י' ג'. וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כי יתרון האור הבא מן החושך. אנחנו שומעים כאן בפסוק שתי בחינות של השוואה, חוכמה ושכלות מצד אחד, ואור וחושך כמשל נוסף. זאת אומרת, הוא רוצה לבטות שתי ניגודים. אז יש לי את החוכמה ויש את השכלות, זה ניגוד אחד, והוא משווה אותם לאור והחושך. אז אנחנו בחצי הראשון של השיעור נתייחס לניגוד הראשון, יתרון החוכמה מן השכלות, ובחצי השני על האור ועל החושך. אז מה זה אנחנו מאמינים ויודעים ש שלמה היה חכם מכל אדם. הוא בטח חכם יותר מאיתנו. והוא אומר דבר כזה שגם ילד, גם תינוק, או גם אדם טיפש לגמרי יכול להגיד. תודה רבה, ראית שיש יתרון לחוכמה על הטיפשות, על השכלות. מה אתה רוצה להביע בזה? בגלל השאלה הפשוטה הזו, החסידות מגיעה למסקנה שהוא לא מתכוון לשכלות רגילה בלשון השגורה שלנו, הוא מתכוון לשכלות ברמה גבוהה, ברובד אחר. איזה שכלות הוא מתכוון? איזה חוכמה הוא מתכוון? זה תלוי אחד בשני. החסידות מפרשת, החוכמה היא החוכמה שעליה אנחנו מדברים, זה חוכמת התורה. השכלות שעליה מדבר שלמה, הוא מדבר על כל החוכמות האחרות חוץ מחוכמת התורה, והוא לא לחינם קורא לשכלות, לא בגלל שזה טיפשות, כי על טיפשות לא צריך בכלל לדבר, זה חוכמה וזה חוכמה עמוקה, רק שיש איזה יתרון לחוכמת התורה ביחס לחוכמות החיצוניות. אם אני בא ואומר, ראיתי שיש יתרון, זה כאילו הייתי צריך הרבה להתבונן, תפסתי את הראש בשתי ידיים והתבוננתי עד שמצאתי שיש איזשהו יתרון לדבר ב' על דבר א'. אז זאת אומרת שזה לא בא לך בקלות. וגם אחרי שאתה התבוננת, אתה מצאת רק מה? יתרון. יתרון זה איזושהי מעלה. אבל לא שהדבר בעצם הוא רחוק כרחוק מזרח ממערב. אז לכן באמת מתקבל הביור שלא מדברים כאן על טיפשות ביחס לחוכמה, אלא מדברים כאן על שתי סוגי חוכמות. אלא שלחוכמה אחת יש יתרון על החוכמה השנייה במשהו, שעליו אנחנו נתעכב עכשיו, וביחס ליתרון הזה הפסוק קורא לחוכמה הפחותה שאין לה את היתרון שכלות. אבל לא שבעצם היא ברמה של שכלות מוחלטת. עכשיו אנחנו קצת נתבונן בשתי הדימויים הללו, חוכמה ושכלות, בהתאם להקדמה הזו שנתנו. בתורת החסידות מפרשים חוכמה בנוטריקון. כוח מה? חוכמה זה כוח מה? מה המשמעות של כוח מה? מה זה מלשון מהות. אז לכל אדם יש את המהות הפנימית שלו, לחוכמה, שעוד מעט נראה שהוא טוען שזה חוכמת התורה, לחוכמת התורה יש כוח לעזור לאדם להגיע למהות שלו. איך שאומרים את זה היום, אני מחפש את עצמי, החיפוש העצמי זה חיפוש המהות שלי, ולתורה יש כוח לעזור לאדם לגלות את המהות שלו. אז בהקדמה, מהי המהות של כולנו? לפני שאנחנו מגיעים לאינדיבידואל, קודם כל בכלל, מהי המהות של כל אחד ואחד? כתוב שהשם ברא את האדם בצלם ודמות שלו, של אלוקים. זאת אומרת, זה כאילו ה-DNA של האדם. ה-DNA של האדם זה הקדוש ברוך הוא. אז אבל אנחנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו לא רואים אלוקים, אנחנו רואים בן אדם מוגבל עם כל מה שזה כולל. כל חלק של דבר כולל בתוכו את התכונות שיש גם בדבר המהותי. למשל, אם יש לי מילון על השולחן, אני לוקח אפילו חתיכה קטנה של מילון, יש לו את כל המרכיבים שיש במילון. זאת אומרת, כשיקחו אותו למעבדה וירצו לפרק אותו מבחינה, כן, אז לא יצטרכו לקחת מילון גדול. בחלק הכי קטן יש את הכל. הרעיון הזה הוא נכון לא רק בדברים פיזיים, גם בדברים רוחניים. אז כשהתורה בספר בראשית אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה את האדם בצלם ודמות תבניתו, באדם יש אלוקים, האלוקים הוא אינסופי. ואנחנו לא מכירים בעצמנו מה שהוא אינסופי. אנחנו מרגישים לגמרי גבוליים. אז סימן שיש אצלנו איזשהו ניתוק בין המהות הפנימית הכי עמוקה שלנו, שהיא היסוד האלוקי האינסופי שבו התחיל איתנו הקדוש ברוך הוא את הבריאה, את היצירה, לבין הזמן שקרה אחר כך, ששם צריך לומר, מבחינה פילוסופית, שם נעשו כל מיני, בלשון של החסידות, העלמות והסתרים, שגורמים לנו לא לראות את הדבר כמו שהוא במהות. במהות אנחנו אלוקיים, זאת אומרת, אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא שהתלבש בבשר וגידים ועצמות, והוא בעצם היה צריך הרבה יותר להיות הכוח האלוקי, הנקודה האלוקית, הייתה צריכה לבוא לידי מימוש וביטוי בנפש יותר, וזה שאתה לא רואה את זה, זה בכיוון שיש איזשהו שכבה שמכסה את זה. עכשיו, מה זה החוכמה? לפי המשמעות הזאת, החוכמה היא חוכמת התורה, והיא עוזרת לאדם לגלות את אותה שכבה שמעלימה ומסתירה על המה, על המהות הפנימית שלו. מה זה בגימטריה אדם, 45, וגם אדם זה א', ד', זה 5, מ', זה 40, זה גם כן מה. האדם והמה זה אותו דבר. מהות האדם היא המה שבו, מה היא? הצלם ודמות תבניתו, ומה שעוזר להגיע לזה, זו התורה. למה? גם אנחנו וגם התורה, שתינו ירדנו כאן לעולם הזה. הנה התורה לפנינו, והנה אנחנו נמצאים כאן, ושתינו מרחשים פה על פני האדמה. ובכל זאת יקיים הבדל. מבחינה קבלית, אנחנו ירדנו לכאן עם הרבה הרבה תחנות באמצע והרבה הרבה התלבשויות בכל מיני לבושים שבסופו של דבר גורמים לנו להרגיש מאוד מאוד גדולים ושמנים ומנותקים מהנקודת יסוד שלנו. ואילו התורה ירדה כאן, כמו שאומר אדמו"ר הזקן בתניא, היא ירדה כאן מלמעלה עד למטה ללא שום הבדל, כמו שהיא הייתה שם, גם פה היא באותה רמה, באותה בחינה, באותה קדושה. וזה ההבדל כשאומרים למשל, האדם הוא חלק אלוקה ממעל ממש, אנחנו מאמינים בזה. אנחנו נכנסים לשירותים. ספר תורה לא נכניס לשירותים. אז רגע, אז אם זה ספר תורה הוא קדוש, כי הוא של אלוקים, הוא מסמל את הקדושה, האדם הוא גם כן אלוקים, הוא גם כן מסמל את הקדושה. אז איך אתה מכניס אותו למקום הטומאה? אז תגיד, אין ברירה. זו תשובה טכנית. התשובה הרעיונית זה שיש הבדל. ספר התורה, מבחינה הקדושתית שלו, הוא נמצא פה למטה כמו שהוא למעלה. אז לכן הקדושה מהירה ברמה כזאת של אל תכניס אותו למקום לא מכובד. ואילו אנחנו, אמנם אנחנו גם כן חלק לא כאן מעל ממש, אבל החלק הזה התגלגל בהרבה הרבה גלגולים, עד שהוא קיבל כבר פרצוף אחר ווריאציה אחרת, ואין לו את הנקיות והקדושתיות המהירה, ולכן אפשר להיכנס גם למקום הטומאה, וזה לא איזשהו פגיעה בקדושת הנשמה האלוקית שיש בתוכנו. ובכל זאת, בשביל מה השם נתן לנו את התורה? הוא נתן את התורה ככלי עזר שאנחנו נוכל ללמוד אותה, וכאשר אנחנו לומדים אותה, אנחנו בעצם משחררים ומנקים את הראש, ונותנים לעצמנו, וכתוצאה שמנקים את הראש, גם מנקים את הלב, זה התנקזות של כל השלילה והלא טוב, וזה עוזר לנו כשאנחנו צריכים לבוא לידי החלטה נכונה, זה עוזר לנו לכוון יותר אל האמת. הרבה פעמים מסופר סיפורים קדמוניים על תלמידי חכמים שבאו ונשאלו איזושהי שאלה, והם הרגישו שהם עכשיו קצת מבולבלים, והתשובה לשאלה שלהם, הם לא מסוגלים לתת תשובה לשאלה. אז הם פתחו ספר, למדו קצת, ואחר כך קיבלו את ההשראה לענות. הרעיון זה שהתורה גורמת לנו שוב חיבור למהות הפנימית שלנו, שהיא אלוקית, קדושה, מעולה, גבוהה. ברגע שאנחנו חוזרים, כמו שאומרים, לעצמנו, אז קל לנו להנפיק תשובות נכונות, קל לנו להגיע לבחינות האמיתיות שלנו, הפנימיות של הנפש. אז זה המושג חוכמת התורה, יתרון החוכמה. כי החוכמה של התורה היא לבד, רק אותה עשה אלוקים עם התכונה הזו, שהיא מסוגלת לחשוף מצפונים, לחשוף שכבות, רק לה יש את הכוח הזה. כלומר, לא מתכוונים לומר שחוכמת המתמטיקה וההיסטוריה והגיאוגרפיה וכל החוכמות הטבע הם לא חוכמות, הם חוכמות. אלא שהנקודה הזו לא קיימת בהם. הנקודה הזו שהיא יכולת חשיפה של שכבות פנימיות נפשיות, לגלות את ההיעלם, לגלות את המהות, זה אין בחוכמות אחרות. הפוך, בחוכמות אחרות, כיוון שהן בעצם מנותקות מהאדם, מהנפש הפנימית שלו, ממהותו, לא משכלו, ממהותו, מהותו הנפשית, אז כאשר האדם מכניס אותם אל קרבו, זה דומה כאילו שמו עליו שכבה נוספת. ככל שהוא מוסיף ידע, נוספה לו עוד שכבה. אז כשנעשה שכבה, נעשית עוד שכבה, נעשית עוד שכבה, עוד שכבה, עוד שכבה, אז איך קוראים לזה? שהאדם הפך להיות מנופח, שמן, במובן הנפשי. לזה קוראים בעל גאווה. אז זה אומר את החסידות בצורה הכי ברורה, שככל שהאדם לומד יותר, בכלל תדעו שככל שהאדם מרגיש את עצמו חכם יותר ויותר בעל גאווה. זה אחד תלוי בשני. התורת החסידות טוענת שככל שהאדם לומד יותר, אז הוא מרגיש ביחס לאנשים שסביבו שלא למדו, הוא מרגיש את ההתנשאות ומורם, ואז הוא יותר ויותר מנפח את עצמו. אלא אם כן מדובר על חוכמת התורה, זאת אומרת, מה עושה לו חוכמת התורה? היא בסך הכל מגלה את המהות שלו, ככל שהוא לומד אותה יותר, אז לכאורה הוא הוסיף ידע מצד אחד, אבל זה מין ידע כזה שרק מחזיר אותך לנקודת המוצא שלך, העין שלך, הנקודה האלוקית שתמונה בך, מגלה אותה יותר ומעלה אותה יותר על פני השטח. עכשיו, נקודת העין האלוקית שלך היא לגמרי לא ישותית, כי זה הקדוש ברוך הוא בחינת הביטול הכי גדול, הוא בחינת האינסוף הכי גדול, הוא לא, אין לו ישות. אז כיוון שאצלו אין ישות, כאשר אני מגלה את בחינתו בתוכי, אז גם אצלי אין ישות. אז ככל שאדם לומד תורה, ואני מדגיש עכשיו מילה נוספת שלא אמרתי קודם, לומד תורה לשמה, לומד תורה כמו שצריך ללמוד את התורה, אז התורה לא אמורה לנפח אותו, ולא רק שהיא לא אמורה לנפח אותו, היא גם לא אמורה לגרום לו להיות, להפוך, היא אמורה לגרום לו להיות יותר ויותר קטן בעיני עצמו, לא רק ביחס של בינו לבין המקום, אלא גם, שעליו הוא לומד ותורתו הוא עוסק, אלא גם בינו ובין הזולת. ולכן אתה יכול לראות אנשים גדולים, 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 באמת, שלפי כל קנה מידה, הם היו צריכים להיות מי יודע מה מבחינת מספר השנים שהם למדו, מספר הספרים שהם חיברו וכדומה, אז הם הרבה יותר מפרופסור והרבה יותר מדקן, אני לא יודע איך שתקראו לזה ברמה המדעית, ממציאים לא נורמליים, אבל הם עסקו רק בחוכמת התורה, והם עומדים בשוק עם סלים, וכאילו, וגם כן הם לא חושבים לרגע שמישהו צריך לפנות להם את התור. זאת אומרת, מבחינת הנפש הם לא עושים שום משחק, זה פשוט ככה. זה דברים שרואים אותם בפועל. אז הנקודה הזו, טוענת החסידות, היא קיימת בחוכמת התורה, זאת אומרת, בחוכמת התורה יש לה את הכוח לעשות את זה חזק מאוד לנפש האדם, יותר מאשר חוכמה אחרת, ועל זה ובגלל זה יש לה יתרון. זה היתרון שיש לה. לא מדובר פה על יתרון ברובד השכלי, אלא ברובד הפעולתי, מה עושה החוכמה הזאת לנפש. החוכמה הזו יכולה לנפח אותך. החוכמה הזו לא אמורה לנפח, אלא אמורה רק לעשות אותך עין יותר. היא מחזירה אותך כאילו לשורש. בין האדם לחברו, בין האדם לחברו, זה משהו אחד, ובין האדם עם עצמו, זה משהו אחר. כלומר, אדם שלומד למשל משפטים, אז הוא באמת יודע, אני לא יודע כלום. תראה, זה שופט, כך הרבה שנים, הוא למד, הוא יודע, הוא שולף מיד, אני לא יודע כלום. הוא מרגיש, אני לא יודע כלום. אבל כשהוא יוצא עכשיו, איך אומרים, לעם שבשדות, אז איך הוא עושה? אז משפטים, יש זה, כאילו מי יודע מי אתה. כלומר, אתה נותן לה את התחושה לאלה שנמוכים לך, בין האדם לחברו, כאילו אתה מאוד 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 גדול. אף על פי שאתה בתוך עצמך יודע, כיוון שלמדת, אתה יודע שיש עוד הרבה מאוד מה להחכים כאן, שאתה לא משיג את זה בצורה מלאה. אבל כשאתה נפגש ונתקל עם אנשים שלא יודעים, אז אתה נהנה להפגין את את המיוחד שבך ואת הכוח שיש לך. חוכמת התורה לא ככה. ואיפה זה בא לידי ביטוי? סתם ככה. ביטוי מעשי מאוד 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 גדול. אדם למד, עורך דין, למד מינימום 4 שנים, ואחר כך התקדם וזה וזה. עכשיו אתה רוצה שהוא ייתן קצת, מה שנקרא, יתרום לחברה. תן איזשהו קורס מזורז, איך בדיוק תהליך כזה, בנושא משפטי זה, בנושא משפטי אחר, איך מעבירים את זה וזה. אז הוא אומר, תראה, שעה שלי זה 500, 600, 700, אני לא יודע, יש לו את התעריפים שלו. אז אתה בא למישהו שלמד פי 3 או פי 5 ממנו תורה, בשנים, בכמות וזה, אומר לו, בוא תלמד פה, הוא הולך. משלמים לו, לא משלמים לו, כן משלמים לו. הוא לא מונח בזה. לא בזה הוא מונח, ובטח לא במחירים האלה. אז מה, זה בגלל שמעריכים את זה פחות? זה לא בגלל שמעריכים את זה פחות, אלא בגלל שמי שעוסק בזה מתנפח באיזשהו מקום, ביחס לאלה שצריכים אותו. ומי שעוסק בזה, שבתי אצל עורך דין פעם, הוא נתן לי 45 דקות, ואני רוצה להגיד לכם, לפני שאני הגעתי אליו, אני עברתי על הנושא שהייתי צריך לדון איתו, עברתי על כמה, זה היה אמנת אג, יש עיר, אז יש כמה אמנות, אבל האמנה הזאת זה חוק ילדים חטופים, וזה היה סיפור מסוים שהייתי צריך לפתור אותו, והיה בו כמה בעיות משפטיות סבוכות, כי זה קשור לשתי מדינות ולכל מדינה עם החוקים שלה וכולו. אז אני יודע ספרים, לא, למדתי את החומר המשפטי שיש על זה, ואחרי שלמדתי אותו, הרגשתי שיש כמה סתירות שאני לא מצליח לתווך אותם. אם הסעיף הזה הוא נכון, אז איך יכול להתממש הסעיף הזה? ואם זה נכון, בקיצור, הלכתי לעורך דין שטען שהוא, זאת אומרת, שטענו עליו שהוא הכי מומחה בתחום. ואז בשביל 45 דקות, זה סיפור לפני למעלה מ-10 שנים, הוא רצה 450 שקל. ישבתי אצלו והרציתי בפניו את השאלות שלי, הוא לא ידע לענות על אף שאלה. אני אומר לכם בכנות, על אף שאלה הוא לא ידע לענות. אני הגעתי כל כך מוכן, ואני אפילו שמתי מכשיר הקלטה שמה הוא ידבר כל כך מהר וכל כך עמוק, שאני לא אצליח להשיג את עומק מחשבתו וחוכמתו. הוא התחיל לענות לי תשובות פשוטות, ואני מיד עניתי לו, זה בסדר, ראיתי את זה כבר פה בחוברת, זה חוברת. קיצור, התברר לי שאני באמנת אג בקי יותר ממנו. רק הסתירות שרציתי מבחינה מעשית לדעת, איך בבית משפט, על כל דבר אומר, אני לא יודע, זה תלוי, אני לא יודע, יכול להיות, אולי, זה תלוי בשופט. תלוי בשופט, גם אני יודע. בקיצור, אין תשובה. יש חורים שמחליטים אותם בהתאם למה שנראה לשופט, איך הוא קם בבוקר, או איך אני לא יודע, עוד משהו הוא לוקח בחשבון. אז בסדר, יש גם רמה כזאת לפעמים, אבל להגיד לא יודע ובסוף לקחת צ'ק, זה מומחיות. אז זה ההבדל בין שאנחנו מדברים, ובאמת עוד דבר פלא פלאות, שגם אני נתקל איתו יום יום, ואני רוצה להביא אותו, להעלות אותו על השולחן. ישנם אנשים באוכלוסייה ששייכים למושכלות. יש. אם הם למשל היו לא יהודים, אז הם היו עוסקים, אני יודע, או בנושאים דתיים בדתות אחרות, או בנושאים פילוסופיים, או באוניברסיטה וכולו. אתה רואה עליהם שבכל מקום איפה שהם היו נמצאים, איפה שהם היו נולדים, הם היו טבעית נמשכים ללימודים. יש כאלה אנשים. יש כאלה אנשים שאין להם שום שייכות ללימודים. הם אנשים מעשיים, או בגלל מנת המשכל שלהם, או מאיזושהי סיבה שלא תהיה. ואני אומר, ראיתי המון כאלה שבמשך, הייתי אומר, חצי מהחיים שלהם, האדם חי, ימי שנותנו בהם 70 שנה, כן, זה במצב המינימלי, אנחנו מאמינים ליותר, אבל הם עברו את ה-35, ואז הם גילו את התורה. הבן אדם עד גיל 35 מעיד, לא עשיתי לא בגרות, לא למדתי כלום, אין לי שום תעודה, שום קורס. מה עשית? עבדתי בבסטה, לא יודע. עשה מה שנקרא כסף קל. ומאז שהוא גילה את התורה, הוא לומד אותה, אתה מדבר איתו על מה שהוא לומד, אתה עמום. כמה שנים אתה לומד אותה? שנתיים. בכזה ידע, בכזה בהירות. אתה כל כך הרבה שעות יושב, זה סותר לחלוטין את כל מה שהוא עשה עד היום. הוא לא היה מסוגל לשבת שעה במקום אחד. ויכולת השכל שלו, הוא לא היה קורא טקסט, הוא לא היה מסוגל לקרוא טקסט ולחזור על מה שהוא לומד. הוא קורא טקסטים שלמים ולומד, ולא רק זה, יש כאלה אפילו שעוברים בחינות, שבכל קריטריון הן בחינות קשות, של המון המון חומר והמון ידע והמון הצלבות והמון עומק, והוא עובר אותם, ואחד אחרי השני, מה קרה? אני לא, בשכל אני לא מבין את זה. אני יכול להבין את זה בהתאם למה שאנחנו מדברים עכשיו. התורה שייכת לכל אחד, בעצם. התורה זה לא עוד חוכמה שאתה מוסיף, שאם יש לך את הכישרון ללמוד, תלמד. אין לך את הכישרון, לא תלמד. התורה שייכת לך כיהודי, בעצם, ב-DNA. זה הרבה מעבר למנת המשכל שלך. זה משהו שקשור לנשמתיות שלך. אז יש בן אדם שכשהוא היה צריך ללמוד איזושהי חוכמה אחרת, זה לא נדבק לו, השכל שלו לא קולט את זה, אבל כשהוא פותח דברי תורה, אז פתאום הוא דג במים, פתאום השכל שלו גם נפתח. יש פסוק שאומר, התורה מחכימת פתי. יש פתי, פתי יאמין לכל דבר, יש אדם טיפש, וכשהוא לומד תורה הוא נעשה חכם. למה הוא נעשה חכם? אין לו שכל, אבל התורה מחדירה לו שכל דרך הנשמה. כי התורה שייכת לנשמה שלו, אז היא נדבקת לו חזק מאוד, אז דרך הנשמה הוא פתאום מתחיל להבין. ודברים האלה רואים אותם, מי שעוסק רואה אותם בפועל ממש. אז זה עומק של מה שאומר שלמה, שהוא רואה יתרון לחוכמה מן השכלות. הוא לא מדבר על טיפשות, הוא מדבר על חוכמות עמוקות ביותר בחוכמות החיצוניות. אלא שלתורה יש איזשהו יתרון שאם חודרת לנשמה של האדם יותר, מכיוון שהיא חודרת לו יותר, היא מסוגלת להשפיע על השכל שלו יותר, היא גם מסוגלת לגרום לו את הביטול, וגם לגלות את האני שלו, את הדבר המהות. בשבוע הייתי בבית סוהר, אשל. אני מגיע לשם כדי להגיד שיעור לאסירים. הרב של בית הכלא אומר שהשיקום התורני הוא השיקום הכי טוב שישנו. זאת אומרת, כולם מודים בזה. אז לכם, השערים של הכלא פתוחים לשיעורים, להרצאות, לזה, ואף אחד לא, אף אחד לא פוצה פה ומצפצף. התלווה אליי אדם שלרוב, איך אומרים, חוסר הסדר שלו, הוא היה בלי תעודת זהות, הוא גם היה בלי רישיון נהיגה. אני לא ידעתי את זה, הוא לקח אותי ברכב. לא היה לו כלום עליו, ונתנו לו להיכנס. מי שיודע את המשמר שיש שם, ועד כמה זה, ואתה צריך להגיש תעודת זהות, ולא נותנים, וזה. טוב, טוב, יאללה, תיכנס גם אתה. כאילו, פה משחררים כאילו את הכל, כי יודעים שההשפעה על האסירים היא הרבה, מאוד מאוד חזקה. אתה רואה ציבור בית כנסת, בית כנסת עם כל מה שבית כנסת צריך, אתה לא מרגיש בכלא, אתה מרגיש בית כנסת. יש לך ספר תורה ויש לך הכל. 100 איש שכולם גילו את אלוקים כאן בכלא. כולם. אתה לא רואה, זה קשה, זה עובדה. כשאני חשבתי על זה, אמרתי, זה בדיוק הדוגמה ליתרון החוכמה מן השכלות. אתה יכול הרבה דברים ללמוד. אבל מה ישנה אותך להפסיק לגנוב, להפסיק לרצוח? ישבו גם רוצחים באותו שיעור. לא ידעתי מי, אבל אמרו לי שיש פה כאלה. אז מה גורם לאדם להיות לגלות את עצמו, להגיע לעני שלו? הוא עשה כל מיני שטויות, וכשאתה שואל אותו על החיים, אתה רואה שכל פחות משנה הוא שינה משהו אחר בחיים שלו. זאת אומרת, משהו של חוסר יציבות משווע. ואני עובר, זז מהכלא. אחרי שהוא התחיל לחיות חיים על פי תורה, ואחרי שהוא התחיל ללמוד תורה בקביעות, עובר עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, ועשרים שנה, והוא נמצא באותו, הוא לא נפל חזרה לפשע, ולא נפל... ואין לזה שום הסבר אחר. זה לא כי משהו היה קודם לא היה טוב. גם מה שהיה קודם היה טוב. גם אז היה לו חינוך טוב, חינוך יפה, חינוך לערכים. היה טוב. אבל יש יתרון, כן, לתורה, לחוכמה, איך שהוא קורא לה כאן, בזה שהיא חודרת לנשמה. שהיא חודרת לנשמה, גם אם יש מעקבות נפשיות ובעיות טבעיות לאדם הזה, שאף אחד לא אשם בהם, הוא נולד איתם, ובגלל זה הוא לא יפנים את כל הערכים הטובים שרצו להקנות לו, אבל ברגע שהוא נחשף לכוח הזה, לאש הזאת, שהיא התורה, אז זה נכנס בו בכוח. זה שינה לו סוויץ'ים בראש, בנגד לטבע ולפסיכולוגיה העקומה שהייתה לו. ולכן זה שיקום. ולכן פתי, תורה מחכימה את פתי. וכל הדברים האלה הם אותה בחינה. זה מה שרצה שלמה להגיד. זה סיפור שסיפר לי חבר. אני לא חושב שכל הסיפורים הם כאלה, אבל סיפר סיפור שהוא הגיע לאיזושהי קאט, אני לא יודע אם לקרוא לזה קאט, או איזשהו מור, או איזשהו מורה, שהוא התקדם והתקדם והתקדם, ומאוד מאוד רצה לגלות את הסוד של אותו מורה, כי הוא היה מורה כזה רוחני מאוד ועמוק מאוד. וכל הזמן המורה הזה היה אומר לו, אתה יהודי, תלך מפה, אין לך מה, אתה לא שייך לזה, אתה לא שייך, היה איתו ישר, אתה לא שייך. הוא אומר, לא, אני רוצה ללמוד ממך, ללמוד ממך. בסוף אותו גורו אמר לו, אחרי שהוא לחץ עליו, אחרי שנים שהיה מסור, הוא רוצה לדעת מה הסוד שלו. אמר, אני אגיד לך מה הסוד שלי. הכניס אותו לחדר, לפנים מחדר, לפנים מחדר, והוציא לו איזושהי קופסה כזאת מצופה זהב או מזהב, עם מפה של משי עליה, והמון המון זה, ונר דולק לפניה, ככה עם כל האביזרים, ואומר לו, פה נמצא הסוד שלי. הוא פותח, 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 מזוזה מגולגלת, פסולה. מזה אני עונק את ההשראה שלי. אני בא כל יום פה, אני מתפלל לזה, אני זה, אני זה. מזה אני שואב את הכוחות הרוחניים שלי. אז הוא חזר, אחר כך הוא צחק, הוא אומר, אני הייתי צריך לנסוע לאודו כדי לקבל מאיזה גורו ששואב ממזוזה פסולה. אני יכול להיות בארץ הקודש ולקבל ממזוזה כשרה. אני הלכתי לאיזה גורו לקבל ממזוזה פסולה. אין שום ספק שמזוזה פסולה יש לה כוחות רוחניים, גם מזוזה כשרה. האדם שמתחבר לזה כמו אותו גורו, אז הוא גם שואב כוחות. אין בזה שום ספק. אבל למה ללכת איך שהלשון של הנביא, למה ללכת לבורות נשברים שלא יכילו המים, כשאתה יכול לקבל את כל הבשר, למה לאכול רק רפרפות מן הצד, כשאתה יכול לקבל את כל האמת כמו שהיא בתורה. אין ספק שברוח בכלל יש איזושהי משיכה. אנשים נמשכים לרוח, אבל אנחנו עדיין מדי גסים כדי לחלק בין רוח של קדושה לבין רוח שהיא לא לגמרי קדושה. זאת אומרת, האדם לבדו לא חש בזה, הוא לא יכול מגושה מדי כדי לחוש בזה. אבל הוא מרגיש רוחני, הוא כבר מרגיש שזה לא השישליק והזה והתאוות של האכילה וכל הדברים, אלא הוא מרגיש שזה יותר רוחני. אז כל דבר שהוא רוחני יותר, הוא מושך יותר. זה באופן טבעי ככה. אבל אנחנו לא שואלים מה יותר רוחני. רוחני, יש גם דברים שהם שקר והם רוחניים. שאלה מה הוא אמיתי, מה יש לו בסיס, מה יש לו יסודות, מה שיש לו אמת. אבל דווקא כאן בפסוק הזה אפשר להבין את זה בעוד משמעות, מכיוון שבהמשך לשבוע שעבר שלמדנו ששלמה בפסוק של שבוע שעבר מתוודה ומודה שאני עשיתי קצת מחשבות על אלוקים וחשבתי שאני אבחן אותו ובסוף התברר לי שאני כבן אדם לא יכול לעשות את זה. הפסוק הזה, לפי הפרשנים, הפסוק הזה הוא המשך לאותו וידוי. שלמה מסתכל על עצמו כשחל, אחרי שביחס לחוכמה האינסופית של הקדוש ברוך הוא, אני השוויתי את עצמי והיכולות שלי אליו, ובחנתי אותו בהתאם למשקפיים שלי. טוב, אז עד עכשיו כל מה שדיברתי עד עכשיו זה הרובד הפשטני של הפסוק. הפשוט. הרובד הפשטני בעצם בא להגיד, תדע לך שיש איזשהו יתרון לחוכמת התורה על שאר החוכמות. אבל בפנימיות, הפסוק הזה קוראים אותו ומפרשים אותו אחרת. וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות. לא שיש על, אלא ממנו. מה שאמרתי עד עכשיו, זה, כל זה, זה כתוב בהמון פרשנות יהודית ובחסידות. עכשיו, זה מדרגה שנייה, זה קומה ב'. יש משהו שהסכלות, ואנחנו נגיע עוד מעט גם לחוכמות החיצוניות, אבל קודם כל הסכלות, היא נותנת לאדם להיות חכם יותר, פיקח יותר. אז יש לזה משל נחמד. המשל הוא, מי שעושה יין יודע שכאשר היין גמרת לעשות אותו ועכשיו הכל מעורב ביחד, אחרי שכבר שחטו את הענבים ואחרי שזה היה במשך 40 יום וגלגלו את החבית בכל פעם ב-24 שעות, יש תהליך טבעי שהדברים יורדים מלמעלה, הדברים, זאת אומרת הלכלוכים או איך שתקראו להם, איך קוראים?
השמרים.
יורדים מלמעלה עד למטה, זה תהליך של לוקח זמן. יש משהו בשמרים שמעניק ליין אחרי שהם ירדו למטה. כלומר, אלה שמשמרים יינות, אני לא מדבר על אדם שעושה יין בבית ומתכוון לשתות אותו בחצי שנה הבאה. אלה שמשמרים, היקבים העולמיים שמשמרים יינות כדי לעשות טעם טוב, יודעים שמעבר לזה שצריך לשמר את היין בחביות של עץ אלון, בצורה מסוימת וכולו, יש יתרון בזה שהשמרים נמצאים למטה. זאת אומרת, אל תנקה את את היין מהשמרים, תן להם להיות שם למטה. הם, כמו שאומרים, נותנים, הם מבשלים את היין, הם גורמים לו להתיישן בצורה מוצלחת יותר, עוד יותר הם גורמים לו לא להחמיץ. כל מה שאני אומר עכשיו כתוב בספרות עתיקה, שזה כללים. אז זהו, אז משהו, אני אומר משהו, בחסידות משמע שככל ש... בוא נאמר, כשהולכים למכור את היין, בוודאי מנקים אותו מן השמרים, אבל כאשר משאים אותו זמן ארוך, כנראה שהיה איזשהו תהליך כזה, זה רק משל, היה כנראה ידע כזה בעבר, שכאשר השמרים שוכבים למטה, והם נותנים את מה שיש להם לתת, אז היין נעשה יותר טוב. אני לא יודע באיזה תהליך בדיוק, אבל זה המשל. עכשיו, מה נותן לי המשל הזה לומר? שלפעמים הפסולת מועילה. הפסולת היא גורמת להשבחת היין. הפסולת גורמת שהיין לא יחמיץ. היא שומרת. זה הרובד של המשל, אבל יש פה משהו פילוסופי שעומד מאחורי זה. הפסולת, השוליים, עוד מעט נראה שגם השוליים של החברה, זה לא רק השוליים שבחבית, הכל, שומרים עלינו, שומרים, מפרים אותנו, גורמים לנו להיות טובים יותר. עכשיו, מה הפירוש הפסיכולוגי, הפילוסופי, שמעומד מאחורי זה? הוא שכאשר הקדוש ברוך הוא ברא בריאה שיש בה דומם צומח חי, הוא גרם שכל דבר ירצה לחיות. מה שנקרא רצון קיום אישי. אתה רואה למשל עץ. לפעמים זה ממש מצחיק. יש איזה גרם מדרגות, תחתיו גודל עץ. הוא עולה, 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 מגיע טק, נתקע. אז אתה רואה, הוא עושה ככה, ככה, והוא ממשיך הלאה לגדול בצורה עקומה. בטווח של שנים, אתה רואה שהוא היה צריך לעשות המון מאמצים כדי להמשיך הלאה לחיות, אבל הוא היה בו איזשהו בעירה פנימית שגרמה לו לעשות את אותו שינוי כדי שהוא ימשיך ללכת. כאילו קלט, כאילו שאם הוא ממשיך פה זה אבדון, אז הוא מחפש את עצמו בווריאציות אחרות. יש כאלה שמטפסים, כל מיני, שאתה רואה את זה ממש, איך שהם מטפסים, מגיעים לפה, עוברים לשם, מגיעים לשם, עוברים לפה. הרצון הקיום, היצר הקיום האישי קיים בצומח, בחי, במדבר, בצורה גלויה. מה זה בעצם היצר הזה? הוא רוצה להיות, להיות. עכשיו, זה לא רק להיות. כדי שאני אהיה, אני צריך להיות שונה ממך, כי אחרת אני לא נתפס כנמצא כאן. אם כולנו אותו דבר, אז איך יבחינו ביני ובינך? אז בתוך יצר הקיום האישי שיש בצומח, בחי ובמדבר, זה להיות ולהיות שונה. להיות ולהיות משונה. לא משונה במובן השלילי, אבל להיות משונה. ולכן אין דבר שדומה לדבר. אין עץ שדומה לעץ קופי עם כל העלים, עם כל הזה, בדיוק. תמיד יש לו את הייחודיות שלו, כי זה הצורך הנפשי שלו, כאילו. כמו שאצלנו כבני אדם זה ככה, זה קיים בכל הבריאה כולה. עכשיו, השמרים, יש בהם איזה שהם תכונות. של פסולת, נקרא לזה ברמה העקרונית. שוב, אני לא מתייחס לדוגמה הזו ברמה המדעית שלה, אלא ברמה הפילוסופית שלה. השמרים הם בחינה של פסולת. מכיוון שהם פסולת, זה עוד כלל, כל אדם כמו שהוא, הוא מרגיש את עצמו טוב. אני, איך שאני, טוב. זאת אומרת, אני נולדתי ככה, נולדתי פה, אז זה טוב להיוולד פה. האדם רואה את עצמו כישות, ככה זה בסדר. גם הפסולת רואה את זה ככה. היו פעם חולצות, כתבו כיתוב, כמה טוב להיות המבה. המבה כתבה את זה. לא, האדם יגיד כמה טוב להיות אדם, וכל בחינה בבריאה תגיד כמה טוב להיות מה שאני, כי היא רואה את הכל דרך. תשאלו את הנמלה אם היא רוצה להיות בן אדם, היא תגיד לך לא. זאת אומרת, היא רואה את הכל דרך המשקפיים שלה, ובשבילה זה לא חסר. עכשיו, שוב, אז זה בא מיצר הקיום האישי והייחודי שיש לאדם. אז גם השמרים רוצים שזה יהיה כך. אנחנו שמרים, אבל רק אנחנו. רק אנחנו. אני לא רוצה שיהיה פה עוד שמרים. אז הם שומרים על היין שלא יהיה שמרים. הם שומרים על היין שלא יחמיץ. הם שומרים עליהם, תיזהר, אל תפלוש לתחום שלנו. לפעמים זה מגיע לאבסורדים, מספרים כבדיחה, אבל זו בדיחה שהיא יותר מבדיחה. פעם הרי לא היה ברזים בבתים, אז היו שואבים מים מהבאר. היה אדם שהיה כל שבת, עוזר לאשתו לשטוף כלים, אחרי השבת, זה סיר חמין שעשו, והסיר הזה יש לו שאריות, והשוטף עם המים שנותרו משבת, אז המים היו מקבלים שמנונית מהשאריות. עכשיו, כל ערב הם היו שוטפים כלים, אבל לא כל ערב היה סיר של חמין, זה היה רק בשבת. עכשיו, כשהוא היה גומר לשטוף את הכלים, אז החיסכון של פעם אמר שלא זורקים את המים לביוב. היה לו רפת בחוץ, אז הוא לוקח את הדלי עם המים כל ערב, ונותן לשוקת של הפרות לשטות. זה לא היה עם סבון, הם יכלו לשטות. עכשיו, הפרות התרגלו שפעם בשבוע במים יש מים עם שמנונית. אז הם מחברים אחרי הרגל של כמה שנים, הם כבר המתינו למים האלה, כבר היה דחיפות, היה תורות, מי עומדת פה, מי עומדת שם. עולם של פרות. עכשיו, היה שבוע אחד שהוא טעה. והוא לקח את הדלי הזה אחרי שטיפת הכלים, ושפך אותו לביוב. זאת אומרת, תפס את הראש, אבל אני צריך לקחת מים לפרות. טוב, אז הוא הלך לבאר, שאב מים. שהפרות כבר התחילו עם המריבה, או הגיע זה, עכשיו היום יש... אין. מים רגילים. אז הן דוחפות ככה אחת השנייה ואומרות, הוא לא מפרגן לנו את המים השומן, לקח אותם לעצמו. זה משל, אבל ככה אנחנו רואים. גם אנחנו הרבה פעמים פרות כאלה, שאנחנו רואים הכל דרך המשקפיים שלנו, ולפעמים אנחנו שופטים את הדברים בהתאם. אני מבין למה אתה ככה, אני יודע למה אתה עשית לי, אני יודע... כל הפרשנות היא פרשנות מזויפת מתוכה, אבל אין ברירה, ככה אנחנו רואים את הדברים. אז זה בדיוק מה שעובר על השמרים. הם לא רוצים להיות יין, בטח שלא, כי הכי טוב זה להיות שמרים. הם גם לא רוצים שהיין יהיה שמרים, הם לא רוצים שהוא יחמיץ, ואז נוצרת כאן תכונה מיוחדת שעוזרת ליין להישאר יין בזכות זה שהשמרים שומרים עליו. גם מבחינה חברתית זה ככה. יש חברה, ויש לחברה שמרים. אז כשהאדם רואה את השמרים האלו, זה גורם לו לא לרצות לא להיות שמרים. האדם הטוב, היין, זה גורם לו זה שהוא רואה שיש שוליים, אוי, זה ההנהגה של השוליים האלה, פוי, לזה הם יכולים להגיע, לא רוצה להיות שוליים, אז הוא מתרחק מן הרע עוד כמה סנטימטרים. אז יוצא שגם לרע בעולם יש מטרה לקדם אותה טוב. לא, זה לא מטרה ברע, זה מטרה של קידום. זה נותן לנו להבין מושג קבלי, שאומרים בתפילה, יוצר אור הוא בורא חושך, אז הפרשנות הוא בורא חושך, אור זה טוב, והיה אלוקים את האור כי טוב, הוא בורא רע, הוא בורא חושך, זה הפירוש הוא בורא רע. אז האור זה טוב, והחושך הוא רע. עכשיו, כל מי ששומע מעט אפילו ספירות וקבלה יודע שעולם הבריאה זה עולם הרבה יותר גבוה מאשר עולם היצירה. זה הולך הצילות, ואחר כך בריאה, ואחר כך יצירה, ואחר כך עשייה. אז למה על האור, מה פרגנו לאור? יוצר. יוצר אור, עולם היצירה. ולחושך שהוא בחינה של רע, פרגנו לו עוד יותר. הוא בורא חושך, הוא בורא רע, עולם הבריאה. למה האור בעולם היצירה והחושך בעולם הבריאה? אז התשובה שוב היא תשובה פילוסופית. כיוון שהחושך, הרע, הוא שומר את הטוב. כן? כמו שהסברנו. עם השמרים. כיוון שהוא שומר את הטוב שיהיה טוב ושיהיה עוד יותר טוב, יש כלל שכל שומר צריך להיות יותר חזק מאותו אחד שהוא שומר עליו. אתה לא יכול לשמור על ראש הממשלה בזמן שהראש הממשלה יותר בריון ממך. אתה עם נשק ובלי נשק, אתה יותר חזק ממנו, לכן אתה שומר עליו. לא יכול להיות שנתנו לחושך ולרע כוח לחינם. הכוח שנותנים לו זה כלומר שיש לו עוצמות חזקות יותר שגורמות לו לשמור על הטוב, להיות שומר לטוב. לכן הרבה פעמים בבריאה אנחנו רואים שדברים יפים או ילדים טובים נוצרו מהורים שלא היו כל כך ברמה של הטוב הזה שהילדים שלהם הגיעו. כי כשרוצים להוריד נשמה מוצלחת, נשמה מוכשרת, נשמה גבוהה, הרבה פעמים איפה מחביאים את היהלומים? אבל מחביאים את היהלום כשרוצים שהוא לא יגנב במקומות שאף אחד לא חשב שהם יגיעו לשם. זה משל שהקבלה מביאה לנשמות מסוימות שירדו לעולם בכל מיני וריאציות מאוד מאוד מוזרות. למה? הן נשמות גבוהות, אבל הן יחבאו בכל מיני... מכיוון שכשהדברים יורדים בצורה כזאת, הם מקבלים את ההשראה שלהם. למשל על רבקה, הביטוי בזוהר, רבקה, הבת של לבן, האחות של לבן, סליחה, הבת של בתואל, והאישה של יצחק. היא גודלת, כמו שאומרים, לבד במדינה שלמה שכולם פרוצים ופרוצות, והיא כולה צדיקה. זה קשה להבין את, את הסגנון. אז הזוהר קורא לה כשושנה בנכוחים. אז בפשט כולם קוצים פה ורק אני שושנה. לא נכון. הקוצים שמרו על השושנה שלא יקטפו אותה. זה לא היה יכול להיות אחרת שהיא תגדל כשושנה, הקוץ לא לוקח הרבה מים. אז הוא שמר לשושנה, אם אני הייתי שם שם, אני יודע איזה סברס, או איזה משהו כזה ששואב הרבה, לא יודע, או דוגמאות יותר טובות, ששואב הרבה מים, אז לא היה לשושנה, היא הייתה נובלת. אז צריכים היה להעמיד אותה סביב קוצים, הם גם פחות לוקחים מים, וגם שומרים עליה שאף אחד לא ייקח. זה הבחינה שעליה אנחנו מדברים עכשיו. זאת אומרת, יש ב- 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 בעולם שהשומר הוא עוד יותר גבוה מהדבר הנשמר, וזה הבחינה של חוכמה, אני חוזר חזרה לפסוק לפי הפירוש העמוק, מן השכלות. יש בחינה מסוימת של שכלות, ומתוך השכלות עצמה אנחנו נעשים חכמים יותר. עוד עיון קצר במשל הזה של השמרים והיין. השמרים לא משפיעים על היין בשלט רחוק, הם צריכים להיות בתוך החבית כדי להשפיע על היין קרוב קרוב, אחרת זה לא יהיה אפקטיבי אם הם יהיו שם. יש הרבה פעמים שהתורה אומרת איזשהו דבר, והמדע אומר דבר, וזה נראה כמו סתירה. יש אנשים כאלה, אנשי דעת, שזה מאוד מפריע להם. כואב להם, כאילו, למה מוצאים שיש סתירה בין התורה למדע? הייתה לך דוגמה שלא מזמן מצאו, אני לא יודע להגיד את המינוחים המדעיים, אבל מצאו שיש באלקטרונים שם משהו אחד שהוא לגמרי לא מובן, והוא לגמרי לא זה, שכל הזמן חשבו שהכל שם מובן. היהדות תמיד טענה שיש איזשהו סדר שם בתוך הדברים שהוא לא מובן, וזה הגן האלוקי שהוא זה שמנהל את הכל. אז זה מיושב, אבל כל השנים טענו שזה, אתה אומר שיש אלוקים, מה פתאום? הכל חומר, הכל מטריאליסטי, הכל, אין. היום, כמו שאומרים, גילו את האלוקים בכוח, בתוך החומר גילו אותו. הלא מובן, הלא נודע, שאנחנו לא יכולים להשיג אותו, זה נמצא באיזשהו מקום, וגם השכל כבר מעכל שיש משהו שהוא למעלה מהשכל. אז זה יישוב הסתירה. אבל ניקח לפני יישוב הסתירה. סתירה, אתה רוצה דוגמה? היה לי חבר שהיה במערות הכותל, בזמן של חפירות, והוא רואה ארכיאולוג, נותן הסברה ככה לקבוצה של מטיילים, והיה שם איזשהו, לא ארכיאולוג, מדריך תיירים, ועומדים שם ליד איזשהו פסיפס כזה שעתיק שמצאו וזה, והוא מסביר להם שזה מהתקופה הביזנטית או מהתקופה, ככה שהם יבינו. אז הוא עומד מהצד ואומר להם, סליחה, כבודו, זה לא מהתקופה הביזנטית, זה מתקופת פנחס. אז הוא אומר, בוא אחריי, אני אראה לך. המשיך איתו הלאה, היה שם איזשהו קבלן יהודי, על פועלים ערבים, הוא אומר לו, זה פנחס. היום הוא מרצף פה, אתמול הוא רצף שם. טוב, השאלה היום המדריך טעה. המדריך לא טעה, כי פנחס מרצף בצורה עתיקה. הוא רוצה להשוות למקום. אז לכן זה לא מהווה שום הוכחה וסתירה. אז לכן אתה יכול להגיד שזה נראה כמו. בסדר? אז לכן גם מוצאים במערת, הדוגמה הקלאסית שנותנים זה הטבעות של העץ. התורה טוענת שהעולם קיים 3,300 וכמה שנים. מוצאים עצים שיש בהם יותר מ-3,300 טבעות. אז התורה אומרת, מה אתה רוצה? העץ הזה נברא גדול, עם כך וכך טבעות. הוא נברא ככה, ומשם הוא המשיך להתפתח. זה סתירה לזה ש-3,300. זאת אומרת, זה כמו שאני אבוא ויגיד ככה, יש לי ילד קטן, כל שבוע הוא גודל ב, אני יודע, שם 50 גרם, 500 גרם, יש לו את המשקל שלו, אז אני יכול לקחת כבר מחשב ולהגיד לך, בגיל 80 כמה הוא ישקל. אני מוסיף לו 50 גרם כל יום, זה יהיה בסוף משהו כזה, אפשר להכניס אותו בפתח הבית. מה התשובה? יש תקופה של גדילה, ואז זה פרמטר מסוים, ויש תקופה של זה, זה פרמטר אחר. מאיפה אתה יודע מה היה בבריאה? בקיצור, זה הכל ספקולציה. אבל יש מדעים מדויקים שעליהם אין להתווכח. עכשיו, יש הרבה פעמים אנשים שזה מאוד מאוד מפריע להם. אנחנו כבר התרגלנו, במיוחד התלמידים של הרבי, התרגלו שזה בכלל לא, הם לא מתרגשים מהעניין. מצאת עוד סתירה, אנחנו בכלל לא מחפשים תשובה. כי בסדר, המדע אומר ככה, ומותר לך להגיד שהוא ככה אומר, זה גם לא כפירה, המדע גילה כך וכך. התורה, והיא אמת מוחלטת, אומרת שזה כך וכך. יבוא זמן עד שיתווכו בין הדברים. אבל אני טוען הפוך מכל מה שם. אם המדע לא היה סותר את התורה, אתה אף פעם לא היית מגיע לזה שהתורה היא אמת. אף פעם לא. עכשיו, יש איזה הם קצוות, אני אסביר את עצמי, יש איזה שהם קצוות שהתורה אסור לה להגיע אליהם. אז בא הקדוש ברוך הוא סידר שיהיה עניינים מדעיים או כפירתיים, או זה כפירה. אז התורה כבר לא טיפול לכיוון ההוא, כי זה אסור. זה אסור. מה קורה אם לא היה את הדבר הזה שסתירה? אחרי שיש סתירה ופתאום מגלים, לא, זה לא סותר. אז ההפלאה של התורה מקבלת פנים אחרות לגמרי. זאת אומרת, גם אצל האדם המאמין, אז זה כאילו שהוא לא האמין עד היום, כאילו. אצלנו בכולל היה איזה אברך שמסר את עצמו מאוד לשיעור מסוים בהפסקת הצהריים של גאולה ומשיח. הוא היה קונה ככה איזה עוגיות, והיה מטרים אנשים בשביל זה, ומביא אנשים, ומחליף כל פעם את את הרבנים שאומרים את השיעור. מאוד משתדל. בסוף השנה עשו הגרלה של כרטיס טיסה לרבי, והוא זכה. אז אני זוכר שכשהוא זכה, כולם אמרו, יש אלוקים. פרוש, לא ידעתם שיש? כן. אבל הבן אדם הזה כל כך רוצה לקיים את ההוראה של הרבי בלימוד גאולה ומשיח, וכל יום הוא עושה לזה מסירות וזה. ובסוף השנה הוא זוכר בכרטיס, אז יש אלוקים. כן, אבל יש אלוקים תמיד, אבל יש שאתה רואה אותו. אז אתה רואה אותו, זה כאשר היה סתירה, וגילו שהסתירה היא לא סתירה. אז ההפך, הסתירה צריך לראות אותה במובן חיובי. זה רק, זה משהו בדרך כדי להדיר את כוחה של התורה. זה לא כזה מסוכן כמו שזה נשמע. טוב, אז האמת היא שכל דוגמה צריך ללמוד אותה לגופה ולראות מה בדיוק קרה שם. יש לכל אדם בחיים שלו מצבים של שמחה ומצבים של עצב. אנחנו פה בינתיים, בעולם הזה, לפני ביאת משיח, ככה זה. מבחינה אמיתית, איזה מצב נחקק יותר בנפש? מצב השמחה או מצב העצבות? חשבתי על דוגמה שהאדם, את הרגעים השמחים שלו, אם זה בר מצווה, בת מצווה, ברית מילה, חתונה וכדומה, הוא משתדל להנציח בתמונות, בסרטים וכו' וכו'. אנשים רגילים, סליחה על הדוגמה, כן? לא מסריטים את הלוויה של ההורים שלהם, או לא, מזה לא לוקחים סרט. זה אני אזכור בלב אחרי. את החתונה לא בטוח, אני צריך משהו שיזכיר לי, אבל את הרגע הקשה, זה האדם זוכר. אבל זו עובדה שמי שחוזר על זה באין ספור פעמים, זה הרבי הרשע, במאמרים שלו, תפרס המחווה, תפרס הענבית, הוא חוזר על זה הרבה פעמים, שהצער נחקק בנפש יותר מהעונג. עכשיו, הנקודה של הדברים היא, זה שהקדוש ברוך הוא, הוא רוצה לחקוק חקיקות בנפש של האדם. הוא רוצה לפתוח אצלו איזשהו צוהר לפנימיות, להבנה, לטוב לב. אז כמו שאומרים, כדי לעשות בור של בריכת מים, אתה צריך לחפור בפנים. החפירה הזאת, מי חופר יותר טוב בנפש? העונג או הצער? הצער חופר בנפש יותר לעומק. יותר לעומק הצער. לכן הרבה פעמים אתה תראה בן אדם מאוד מאוד סימפטי. מאוד מאוד מסביר פנים. מתנהג מאוד יפה בתפקיד שלו. תחקור אחריו, תגלה שהוא עבר משהו בחיים. עברה עליו ילדות קשה, היה לו משהו, סבל. זה חקק בו איזושהי חקיקה לא רגילה בנפש, לטוב. הוא משך אותה לכיוון חיובי. זה זה ההבדל של בין עונג לבין צער. עכשיו האדם צריך לדעת איך לראות את הדברים באורח נכון. הביטוי, יש שתי ביטויים ששלמה בעצמו אומר. חכם עיניו בראשו, זה חלק ראשון של הביטוי. הביטוי השני, והכסיל בחושך הולך. החושך זה הצער. החושך זה המצב הקשה. הפסוק הזה של הביטוי הזה, שלמה רוצה לומר שאני טוען שיש חושך ויש אור. אם אתה תסתכל נכון ותלמד נכון, אז תדע לך שהתפקיד של החושך זה רק כמקדם משהו שיבוא אחריו. בריאת העולם, ויהי ערב ויהי בוקר. קודם חושך ואחר כך אור. כל החיים מתגלגלים ככה. קודם כל מצב כזה ואחר כך מצב כזה. צדיקים, תחילתן ייסורים וסופן שלווה. ככה, זה הסמל של העם הזה, של עם ישראל. למה זה ככה? כי הקידום הפנימי של האדם נחקק חזק יותר במצב של הצער, ואחרי שנעשתה החקיקה, אז נעשה לך ערוץ חדש בנפש לבנות וליצור. החכם עיניו בראשו. מה פירוש עיניו בראשו? הוא מסתכל על כל הדברים הללו שצריכים להיות, שאמורים להיות, הוא לא מסתכל איך שהם עכשיו בהווה. יש ביטוי שחסידות חוזרת עליו הרבה פעמים, נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן. ראש של הדבר, אתה רואה כבר את הסוף. כי בראש אתה מתכנן את הסוף. מה המטרה שעומדת מאחורי האיסורים הללו? המטרה היא להגיע לאיזושהי התפתחות מאוד מאוד פנימית של הנפש, וברגע שהיא תבוא, אז האיסורים האלה ילכו, ואז תוכל להכניס את האורח האמיתי, שזה העונג והאושר וכו'. האיסורים היו רק תפתח לאיזושהי בחינה פנימית. אבל הכסיל לא רואה את הדברים בצורה הזאת. הכסיל מסתכל על הדברים, על הקושי, איך הוא אומר בפסוק, והכסיל בחושך הולך. יש חושך, יש צרה, הוא מאמין שככה זה היה, וככה זה יישאר, וככה זה תמיד, וזה רק ילך ויגדל. בחסידות כתוב שזה רמוז במילה כסיל. כל, סמך. כסיל זה סמך, כל. כל מה שהולך להיות זה עכשיו ברולטה הזאת, לסיבוב הזה, אין לזה סוף. זה נקרא בעיה שאין לה פתרון, בעיה שאין לה גמר. ככה הכסיל רואה את הדברים. מה זה קשור למה שאנחנו מדברים? כי ראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן השכלות בעומק, זה שהחוכמה, הטוב, האור, החיובי, מתפתח בנפש שלנו מן השכלות, מן הלא טוב, מן החושך, מן הקושי, מן הצער, הכל מתפתח וגודל. ראיתי שיש יתרון האור מן החושך, תמיד מצבי החושך שיש לנו בחיים הם אלה שמפרים את מצבי האור שבא אחר כך. מה המסר שאותו אנחנו צריכים לקחת מזה? תדע לך, אומר לך שלמה, שבסופו של אותו חושך יש אור. ראיתי את יתרון האור הבא מן החושך. המטרה היא האור, לא החושך. אבל החושך רק מקדם אותו. תמתין. אל תתנהג כמו אותו אחד במשל של רבי נחמן מברסלב, שהוא הגיע מספרים על איזה שני קבצנים, יהודי ולא יהודי, שהגיעו, הגיע חג הפסח, אז היהודי אומר ללא יהודי יש אוכל טוב אצל היהודים בליל הסדר, והם מכניסים אורחים, מי שרוצה בא, ויש בשר ודגים, חבל על הזמן. אז אני אקח אותך איתי, ואנחנו עושים סעודה משהו. אומר לו הגוי, אבל אני לא יודע, אני לא יודע מה זה, אני גוי, אצלכם יש חג, אצלנו לא. אני אומר, לא, מה אתך, אני אעזוב אותך, אני אלמד אותך מה צריך לעשות, אתה תלבש כבגדים של יהודי, ואתה תתנדנד איפה שאני מתנדנד, ותסתכל, והכל יהיה בסדר. אז הוא קצת לימד אותו קורס מזורז לליל הסדר, והם הגיעו, הזמנו לאיזה בית, והם יושבים ככה בליל הסדר, והגוי רק דבר אחד הוא לא אמר לו, הוא לא אמר לו שיש הרבה שקורים, קורים הרבה בהגדה, ועד שמגיעים לאוכל לוקח איזה חצי שעה, 40 דקות, והוא כבר היה רעב, הוא עוד אמר לו שהוא הולך להיות סטייקים בלילה, אז הוא הכין את הבטן, ובסופו של הוא רואה שקורים, קורים, ואחר כך עושים על היין, והיין רק פתח לו את התאבון יותר, ואחר כך עד ששותים את הכוס השנייה עם הרבה מתפללים שם, ואחר כך בסוף הגיע המרום, אכל את הקרפס, הקרפס מלוח ועשה לו קצת צימאון גדול והגדיל לו את הרעב. הגיע המרור, אז הוא אמר לעצמו, או, זה המאכלים המיוחדים שהוא אמר שיש בליל הסדר, ואז הוא לקח מזה מנה קדושה, ואז הפה שלו יצא, לו, יצא אשן מהפה ומאוזניו, והוא קם, כילל ויצא. היהודי... הם גמרו, גמר את הסעודה, כבר שיקור מארבע כוסות, מגיע חזרה ל, איך אומרים, לאקדש, איפה שהם היו יושנים, הקבצנים. אז הוא רואה את הגוי, כל כולו כעוס. הוא אומר לגוי, כל הבעיה שלך, שלא היה לך סבלנות עוד קצת. עוד קצת, היית מגיע לבשר, לדגים, הכל. אז הוא אומר, זה ששלמה אומר, אם אתה חכם, אקסיל בחושך הולך. הוא רואה, זה היה, זה היה מרור, זה מה שהם הולכים. היהודים האלה מתקבלים לעבוד עליי הערב. אני הולך פה ל... הם עושים צחוק ממני. הנה, אתה רואה, הנה הכוס הראשונה, הם סתם מתפללים כל הערב, שטויות, אין פה כלום, אין מה לאכול היום. אבל אם החכם רואה את הדברים בצורה אחרת, אז הוא רואה את האור שיש בקצה המנהרה, שהוא רואה אותו עוד בראשו. והוא עוד יותר, הוא מסתכל על כל החושך, כמנוף לאור. אז למה לפספס את זה? אל תתקע בחושך, צא ממנו. תשתחרר ממנו, משום שהוא לא המטרה, לא הוא היה הסיבה שעמדה. זה גם מסר חבוי במה שרצה שלמה להעביר, שהיתרון של האור בא מן החושך, אז תדע לך שהחושך הוא לא מטרה. היתרון של האור מתגלה ממנו, אבל לא יותר מזה. ככה זה נכון ביחס לכל חושך ובכל מצב. נו, אז אנחנו מקווים שאנחנו לא נהיה כסילים, מצד אחד, וזה בינתיים. בעזרת השם, כשמשיח יבוא, לא יהיה החושך. יבולה המוות לנצח, והחושך לא יחסה ארץ, והלילה כיום יאיר, כתוב. לעתיד לבוא, הלילה והיום יהיה אור. בניצולי השואה רואים את שתי החלקים של הפסוק הזה בצורה הכי בוטה. אלה שמתוכם היו מבחינת החכם, לא שאנחנו יכולים לדון אותם, לא יכולים לדון אדם שעבר עם כאלה משברים, אבל אלה שהיו מבחינת חכם שרואה בראשו את סופו, אז הם הלכו ובנו ויצרו וזהו, אפילו במלאך השואה. ואלה שהיו תקועים בחושך, כן? אז הם נשארו שם. זה בא לידי ביטוי שהם לא התחתנו אולי, או שלא היה להם חשק, או שהחיים שלהם נהרסו בכל הניסיון. היה להם קשה, אז אי אפשר לשפוט כמובן, אבל ברמה העקרונית של המסר שרוצה שלמה להעביר, זה בהחלט נכון. לדאבוננו הרב, חקיקה בנפש, שהאדם הופך להיות לא שטחי, זה רק מצער. מהרבה נחת, אתה לא, הרבי הקודם אמר את זה בצורה עדינה, אתה תבין את זה במילה אחת. הוא סבל המון, הוא נאסר אצל הקומוניסטים 8 פעמים. הוא חטף מכות רצח, והוא סבל סבל לא נורמלי. והוא אמר, הוא ידע מה הוא הולך לסבול כשהוא נאסר, בפעם האחרונה הכי קשה. והוא אמר שאני הייתי משלם כל כסף שיש בחלל העולם כדי לא ללכת למאסר. אבל אחרי שהייתי במאסר, הם מבקשו ממני למכור רגע אחד ממה שעברתי שם, אני לא מוכן למכור אותו אפילו תמורת כל הכסף שיש בעולם. למה? שבאמת הצמיחה של האדם היא עם הקושי, אף אחד לא מאחל איסורים לעצמו, אז אנחנו לא רוצים שהם יבואו, כן? אבל כשהם באו, צריך להסתכל עליהם כבוגר, בצורה נכונה. רואים בפועל ממש, גם אצל צעירים, גם אצל מבוגרים, לא משנה. האדם מתחיל להיות רציני כשיש משהו של סבל. מה לעשות? לדאבוני הרב. אבל כל זמן שהחיים זורמים והכל חלק והכל זה והכל זה, אין לו זמן לחשוב. או שהמחשבה שלו רדודה, רדודה מאוד, שטחית. זאת אומרת, אף אחד לא רוצה ניסיונות. וצריך להתפלל, כל יום בתפילת שחרית מתפללים, אל תביאני לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אז אתה יודע מה הפירוש? הוא גם פירש את המילים האלה. אל תביאני לידי ניסיון, לא רוצה את הניסיון. אבל אם נגזר שכן, שלא יהיה ביזיון, זה ייגמר טוב. אתה מבין? שאני יוציא ממנו משהו חיובי, שזה לא יהיה סתם ככה מכות כמו שנותנים לקיר. שזה יהיה מכות שהועילו, לא מכות שבנו, מכות שטיפחו. אז זה המסר. אתה צריך לדעת שמטרת הבריאה הייתה שאחרי החושך יהיה אור. ותדעו שזה לא רק במובן האישי של כל אדם, זה תמיד ככה. זה תמיד בזמן הגלות, זה בבית ככה. שואה, ואחרי זה תקומה, זה כל הזמן ככה היה. מצב טוב, 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 טח, לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב. ותמיד זה מין כמו שאומרים, לא טוב, לא טוב, עכשיו אני צריך לתת הפוגה, בואו נפצה אתכם על זה, על הלא טוב, ונמשיך. זה ככה. גם את האדם זה ככה. אז רוצים לומר לך שהמטרה של הלא טוב, הסוד שעומד מאחורי זה, זה הטוב שיבוא אחריו, לא הלא טוב, אל תתמקד בה. וגם הרבי הקודם, כי אני חושב שהוא הרבי שבגשמיות סבל הכי הרבה, מכל המאסרים שלו ומכל הזה, אז הוא התבטא פעם ככה. מלחמת העולם השנייה, זה היה רגע אחד, אבל רגע קשה. רגע, הוא מתכוון בעולם של הקדוש ברוך הוא, שאצלו 1,000 שנה זה יום. זה רגע אחד היה, אבל רגע קשה. זה 5 שנים קטלניות. אז השאלה איך אתה מסתכל על זה, אתה מסתכל על זה כטופ, אז ממשיכים הלאה, אז צריכים לבנות, אז צריך לעשות. אתה יודע מה אני עברתי? ולמחרת הוא פוגש עוד מה, אתה יודע מה אני עברתי בחיים? אתה יודע מה אני עבר? נכון, אני לא יכול לדון בן אדם, שאנחנו לא יכולים אפילו לדמיין מה שהם עברו. אבל, 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 בשטח, מי ששקוע במה שהוא עבר, אין לו שום אנרגיה להמשיך הלאה. תדעו לכם שהיו צדיקים שעברו את השואה והיו במחנות וסבלו את הסבל, הם כל הזמן אמרו מראש מה יהיה. ההוא שבנה את הבית רפואה בלניאדו, האדמו"ר מקלוזנבורג צאנז, הבית רפואה שם בנתניה, הוא היה כזה. אני עוד יצא מפה ואני אבנה בית רפואה בארץ ישראל. הוא כותב, אני עברתי מאוניברסיטה זו וזו, ואת המחנות שהוא עבר גם כן, הוא רואה את זה אבל בתוך זה גופה יש רובדים שונים. היו כאלה פרטיזנים שהם היו חופשיים כאילו, והם ביטאו את עצמם בעשייה חיובית, בעזרה לזולת וביחד מיגור הרע. והיו כאלה שדרכו עליהם, סליחה על הדוגמה, כמו שדורכים על איזשהו מקק וגם כן מסובבים את הרגל, ממש, מה שנקרא השפלה יומיומית, והם הצליחו לשמר מה שנקרא את הפח השמן של האור בתוך הנפש שלהם בצורה לא נורמלית, תוך כדי השפלה, וזה הרבה יותר קשה. סיפר לי יהודי שאצלו בבית היהודי מחוץ לארץ, שאצלו בבית הכנסת היה אדם מבוגר, שכל פעם שעשו ברכת כהנים, האדם המבוגר הזה יוצא מבית הכנסת. הוא היה רב בית הכנסת, ולא היה נעים לו לשאול את האדם המבוגר, למה אתה יוצא מבית הכנסת? ברכת כהנים, מה מפריע לך? אז הוא, היה להם איזו שמחה משפחתית, והזקן הזה הוזמן גם כן, ונפתחו הלבבות, וישו ביחד. אז הוא אומר לזקן, הזקן אומר לו, נו, מה שאתה רוצה אני אתן לך. הוא אומר, אני לא רוצה הרבה, אני רוצה שתסביר לי למה אתה יוצא. אז הזקן קיבל אלה מהשאלה, כאילו, אומר, אני לא סיפרתי את זה אף פעם לאף אדם. וכיוון שאני התחייבתי שאני אספר, אני אספר לך. אז הוא אומר לו ככה, אנחנו היינו במחנה, אני לא זוכר באיזה גטו, היה שם הדרגשים האלה שיושנים, היינו 800 בצריף. והיה אדם אחד מבוגר, שהוא היה הרוח החיה לכל העניינים הדתיים, ולכל העניינים, הוא היה תמיד מסיים את היום באיזה שיר, אומר, עובר מאחד לאחד, שומע את הכותל המערבי של כולם, שומע את הצרות של כולם. אדם מאוד מאוד חזק בנפש. איזה חודש לפני פסח, חודש וחצי לפני פסח, הוא בא ואומר לנו, אני רוצה שאתם תעזרו לי למצוא קמח לעשיית מצות. אתם 800 איש, כל אחד אם הוא שומע משהו, איפה אפשר להשיג או מה, תהיו פקוחים. בקיצור, הלכנו, מספר, בשביל, יצאנו מחוץ למחנה לעבודה, ראינו חתיכת מצה, הבנו שיש פה מישהו שעושה מצות. עשינו בירורים, בירורים, גילינו שהעוזר האישי של, של, של הקאפו, יהודי, יש לו, הוא מנקה לו את הבית, ויש לו, אפשר, יש לו תנור פרטי, הוא מקבל מנות של קמח, בקיצור הוא עושה מצות, שכנענו אותו, הוא הסכים לתרום לצריף שלנו שתי מצות. הגיע ליל הסדר, ואותו זקן עושה ליל הסדר עם השתי מצות, ובסוף מחלק פירור לכל אחד מה-800, ויוצאים כולם בריקוד של שמחה אחרי יום של עבודה, ופתאום הדלתות נפתחות, והשומרים נכנסים, ומתחילים ככה לרוץ ולהשתולל, ויריות וזה. הם אומרים ככה, אם הם תפסו אחד, אמרו לו, אם אתה לא אומר לנו מי זה שארגן את כל זה, הורגים אותך. בקיצור, עלו מאוד מהר על הזקן הזה. תפסו אותו, אמרו לא נהרוג אותך, מחר משפט ראווה לעיני כל המחנה. דנו אותו לתליה. העמידו את העמוד, ושמו, כולם מסביב עומדים. זה חג פסח. ומבקשים, ברגע שבא תליין לזה, אז הוא אמר שהוא רוצה לבקש בקשה האחרונה. אז אמרו בבקשה, זה מקובל בבקשה. אז הוא אמר ככה, אני מאוד רוצה לתת מתנה לכל האחים שלי. עמדו שם אלפים סביב. אבל אין לי מה לתת להם. אין לי מה לתת להם. אין לי בגדים, אין לי נעליים, אין לי מה לתת להם. אבל אני כהן, וכהן יכול לברך. אני רוצה שתיתנו לי לפני שאני לברך אותם. אז הוא בבקשה, אז הוא קם ועמד עם הידיים, והוא צעק את ברכת כהנים, ואחרי זה תלו אותו. אז הוא התחיל לפקוט, הוא אמר ככה, בן אדם ברגעים האחרונים של החיים שלו, הוא חושב מה הוא עוד יכול לתת למישהו אחר. את הברכת כהנים הזאת אני לא רוצה לשכוח. אז אני לא רוצה לשמוע שום ברכת כהנים אחרת. היכולת תחת הדגרדום לחשוב, כולם, מי שיכול לחשוב על משהו כבר חושב מה יהיה איתי או מה יהיה עם הילדים שלי, וזה טבעי. אבל ברגע הזה לחשוב על כולם, על מה אני יכול לתת, זה אדם שמסוגל לחשוב על האור שבסוף. הוא לא חושב על האובדן ועל החידלון ועל... ומי שחי ככה, אז הוא חי. הוא לא מת, לא הרגו אותו ולא שמו אותו על הגרדום. הוא חי. הוא נתן, הוא המשיך משהו פה. מי שחי בחושך, הוא חי את הבעייתיות, את הצרה, את הקושי, אז הוא שם. כן, הוא מהלך כרוח רפאים פה בעולם. טוב, אנחנו לא צריכים להגיע למצבים כאלה. אנחנו מצפים, איך אומרים, שהבן אדם, איך אומרים, בצרות הקטנות שלו יהיה בן אדם.